גמר טוב לכולם. המעבר מיום הכיפורים לימים הבאים אחר כך, זה צריך, כמו שכתוב, שהכהן הגדול, כשהוא היה יוצא, מחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, אז הוא היה טובל ועושה קידושין לכאורה, וגם כשהיה יוצא, זאת אומרת יורד במדרגה, היה טובל. לכאורה נשאלת השאלה, טבילה צריך לעשות כשעולים ממדרגה נמוכה למדרגה יותר גבוהה, אבל לא כשיורדים. ובאמת כן צריך, כשעוברים משלב לשלב צריך נחיתה רכה, כן? לא, שלא תהיה ירידה קיצונית. ועל כן ניתנו לנו ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, שאלה ימים שכמו שחכמים אומרים, הראשון חג, אך ביום הראשון חג הסוכות, ראשון למניין עוונות. כאילו הימים האלה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, עדיין עוסקים במצוות לולה וסוכה, ועדיין הקדוש ברוך הוא לא מחשב איתנו חשבונות, כי שלב המעבר מהגובה הזה לחיים הרגילים, שבעצם לא ממש רגילים החגים, אבל בכל זאת יום הכיפורים זה איזה עלייה מיוחדת במינה, לשיא מיוחד. אז באמת צריכים לזכור את הדבר הזה ולהשתדל לראות איך אנחנו מעבירים את כל הגובה הזה שאנחנו התרוממנו אליו, איך מממשים אותו בפועל. לא צריך להיות כל השנה יום כיפור. כלומר, אם כל השנה יום כיפור, אז יום כיפור צריך להיות יותר גבוה. אבל זה ברור שיש ימים שבהם אנחנו מתרוממים ממעלה מיוחדת, וזה לא הסדר של הסדר הקבוע. יש תדיר ויש מקודש. יש עניין של הקביעות, והזמן שמקודש הוא שונה מהקביעות, אבל הוא יכול להיות רק באופן זמני ולא באופן קבוע. וזה התפקיד של הימים האלה, שיהיה כל שנה ושנה כמה ימים של רוממות מיוחדת במינה, שזה עצם ההתעלות בימים האלה, הם מעלים את כל השנה כולה. אז בעזרת השם שמהימים האלה גם נוכל להמשיך מה שמתאים לכל ימי השנה כולה. התחלנו את השנה בעשרה ימים עליונים, מרוממים, עם השיא שלהם יום הכיפורים, ושבעזרת השם שתהיה שנה טובה ובכל המובנים. הנה אני רואה כאן בשאלה הראשונה שהופנתה אליי, האם נכון מה שאומרים בשם הגר"א על פי הזוהר הקדוש, שבשנת תשע"ב תבוא הגאולה. וכל הבעיה לחשב קיצים היא רק מצד אחישמה, ואילו כאן מדובר על גאולה בעיתה, הידועה מראש ומותר לחשב אותך. כך קיבלו ראשי מוסדות זילברמן מהגר"א. אני לא במוסדות האלה ואני לא קיבלתי את זה במסורת. והפעם הראשונה, אולי כבר מישהו פעם הזכיר את זה לפני זמן, אבל פעם ראשונה נפגש בזה, אני לא יודע. אבל שאפשרי שתהיה גאולה השנה, זה אני יודע. אם היא ודאי תבוא, לא ידוע לי. כי אנחנו אומרים, אף על פי שיתמהמה, חכה לו בכל יום שיבוא. בוודאי שיש זמנים שבהם יש איזה שלבים שהם ראויים לשלבים מיוחדים של התקדמות בגאולה, אולי אפילו מתאימים לגאולה שלמה, אבל לא מספיק הימים, צריכים גם התנאים הנוספים. נקווה, בעזרת השם. בכל אופן, בוודאי שכל אחד צריך להיות בעמדת המתנה, שייתכן שתהיה הגאולה השנה. וההתכנות הזאת היא ממשית. וצריך להיות, מה שזה אומר לי, זה שצריך לעשות מאמצים עוד יותר גדולים, להיות ראויים לגאולה שתבוא. שלא נהיה מופתעים. וכשהיא תבוא, פתאום נגיד, אילו ידענו, אז היינו בכלל, כל החיים היינו משנים את כל סדר החיים כידענו שהיא תבוא. אז צריך לדעת שיתכן שהיא תבוא. השאלה הבאה, מה דעת הרב על פעולת תג מחיר הנעשות לאחר פינויים וגירושים, הן נגד ערבים, הן נגד בסיסי צה"ל ורכוש צה"ל? בנוסח אחר השאלה, מה הרב חושב על שריפת המסגד בשבוע שעבר? הרי הצבא לא נלחם מספיק בערבים בגלל חפים מפשע במרכאות, כן, חפים מפשע במרכאות, ועל כן האזרחים החליטו לפעול בצורה כזאת כדי שנוכל ללכת בקומה זקופה. גם מאוד כואב שהרבנים הראשיים גינו פעולה זו והלכו להתנצל בפני השואלים. זה כבר לא שאלה, זה כבר תשובה. אז מה, אני יכול לענות אחרי שכבר ענו כאן? אני מקווה שאף אחד מתלמידי הישיבה לא שותף לפעולה הזאת, פעולות האלה. אבל אני... לפני יום כיפור ניגש מישהו אליי ורוצה לעשות החתמה של רבנים לגנות את המעשים הללו. אני אמרתי לו, זה לא יעזור על ידי פעולה של רבנים. כל רב שיחתום על זה, אלה שעושים את זה יפסיקו לספור אותו גם כן, כי אלה שעושים את זה יש להם או שהרבנים שלהם או שהם בעצמם רבנים, והם לא צריכים לשאול אף אחד, והם לא מתעניינים, האחרים אומרים, הם יודעים בדיוק מה צריך לעשות, הם לא צריכים להתייעץ. אמרתי לו, אם רוצים להשתדל שהפעולות האלה ייפסקו, אז צריכים לראות מאיזה חוגים הם יוצאים בדיוק, מי הם אנשים, צריכים לשוחח איתם בעצמם. כי אני לא יודע אם זה עוזר, נראה לי שזה יותר מזיק מאשר עוזר, ולכן אני חושב שזה לא הסדר. אבל אני...
ואם זה היה עוזר?
אם זה היה עוזר, אז תשאל אותי, אז נדבר. מה? אני לא יודע, זה יכול להיות הרבה, הרבה גורמים שעושים את זה. בכלל, לגנות דבר שלא ידוע מי עשה, זה קודם צריכים לראות מי האנשים שעשו את זה. ואחר כך, אם בכלל יש טעם לגנות, אולי אחד מופרע, אז מה יש לגנות? אולי זה לא יהודי, אז גם כן, אולי צריכים לגנות את זה. אז על כל פנים, סתם לגנות, זה דבר שלא תפסו עדיין אף אחד. לא בשריפת המסגד הקודמת ולא במקרה הזה, אולי יש מישהו עצור. אם יתברר שמי עשה את זה, אז צריכים להתייחס לזה. אבל אני לא חושב שזה מה שיעזור, כמו שאמרתי. אם זה יעזור, למשל, יש פעולות כאלה של מחאה מסוג כזה, שהן יכולות לעזור ליישוב ארץ ישראל, צריכים לשקול את זה, אבל ברגע זה אני חושב שזה לא רק שלא עוזר, יש סיכוי שזה גם מזיק, יש סבירות. התפרסמה החלטת ממשלה להחריב עד סביבות פסח את גבעת אסף ומספר בתים בגבעת האולפנה. כיצד עלינו לפעול בצד הגשמי לצד תפילות ומעשים טובים, הן בניסיון למנוע את הגירוש עוד לפני שהתרחש, והן ביום פקודה בו חלילה יצעדו חיילים ביישוב כדי לגרש יהודים? אז באמת נעשים פעולות מאוד גדולות וחשובות על ידי אנשי הציבור, זה חברי הכנסת שלנו, זה כצלה ואורי, פועלים בכל המרץ יחד עם כמה וכמה גופים ביחד, וגם אני שותף לחלק מהפעילות הזאת, ומביאים חברי כנסת, והיה כאן ביום חמישי, אחד מחברי הכנסת של הליכוד, הכל במגמה לשנות את ההחלטה. ויש תקוות גדולות שבעזרת השם ההחלטה הזאת תשתנה. אבל צריך לעשות באמת את כל הפעולות האפשריות. אני לא חושב שהגיע הרגע שצריכים לחשוב מה לעשות אם אנחנו רואים שהחלטת הממשלה היא לא משתנתה. כי אני מאוד מקווה שאפשר יהיה לעשות את השינוי הזה במסגרת הממשלתית. כי זה דבר ממש אי אפשר לעלות על הדעת שזה יעשה. זה מעשה אכזרי, רשעות סתם, לא יוצא מזה שום דבר. לא נותנים, אם נגיד שמחפשים את הצדק המוסרי של הקרקע הזאת שייכת לאיזה פלוני אלמוני ערבי, אפשר לתת לו פיצויים, אפשר, בין כל וכה הוא לא יקבל את הקרקע, לא ייתנו לו לגשת לכאן. אז בשביל מה הריסה הזאת? מה הרעיון שתמון בזה? איזה צדק, איזה מוסר? אני מבין את הדבר הזה. אני, היה פה זאב אלקין, אני אמרתי לו, זה פשוט, הוא מזדהה עם הדברים, אבל אמרתי לו, אתם לא מבינים את החריפות של הדבר, זה פשוט, חוץ מזה שאסור על פי התורה, חוץ מזה שזה לא חכם מבחינה מדינית, אבל זה סתם רשעות, פעולה מרושעת. ולמה, מה זה הדבר הזה? להרוס בתים שאנשים גרים, בתים שעולים הרבה הרבה כסף, בשביל מה? אם מגיע לו פיצויים על הקרקע הזאת, זה פיצויים קטנטנים. למה לעשות טרס כזה? אני פשוט לא מבין איך הגיעו בכלל למחשבה הזאת, אבל אנחנו עושים את כל המאמצים שהגזירה הזאת תתבטל. ואולי אנחנו מקווים שאולי אפילו נרוויח מזה שהייתה גזירה והתבטלה. בדרך כלל היה לנו הקו הפעולה שלנו מאז שבטל קמה, זה שמכל בעיה צריך להרוויח. לא רק לצאת מהבעיה, אלא להרוויח. וככה היה גם כן. בהתחלה, כשאנחנו בהתחלת היישוב, ביקשתי מקצלה שהוא היה, איך נקרא לו היום, ראש המזכירות, זה לא היה באופן רשמי, אבל הוא היה הכוח הפעיל המניע, הוא כל הישיבה וכל הצד הכלכלי, הוא הרים. אז אמרתי לו, תלך לבקש במשרד השיכון, שתנו לנו אישור ל-12 יחידות דיור. אז, היישוב, התחלה חשבנו שזה יהיה התרחבות חשובה. הוא הלך, פנה אל הגורמים, הוא אומר, מסרבים. אמרתי לו, אולי ביקשנו מעט. זה היה לנו אולי טעות, אנחנו צריכים לבקש יותר. אז הוא הלך, אמר, הלך לבקש יותר. קיבלנו יותר. במקום 12 נתנו לנו 24, וכיוון שאנחנו קיבלנו, אז א' אמרו מה זה נותנים לב' ולא לא', גם הם קיבלו 24, אז יחד היה לנו 48. בנושא הזה אנחנו מאוד מקווים שבעזרת השם, וכמובן כל מי ש יכול לפעול בצד ההסברתי לגבי אלה שמחליטים, כמובן שחשוב הדבר לעשות. השאלה הרביעית, בסליחות מוזכר כמה פעמים שאנחנו בגלות ורחוקים מארצנו, שייך להגיד את זה היום? כי גם אם עוד לא הגענו עוד לגאולה שלמה, עדיין נראה שחלק מהביטויים על גודל הצרות כבר לא שייכים. אני מסכים עם השאלה הזאת. יש לפעמים משפטים שאני פוגש בסליחות, בתחנון, שזה לא כל כך הולם את המצב שאנחנו נמצאים. אבל אין לנו כוח לשנות. אין לנו כוח לשנות, אני אומר, זה חלק מהדבר שצריך להגיד על זה סליחות. עוד לא הגענו למצב כזה שתלמידי החכמים מרגישים שיש להם את הכוח ואת הסמכות לעשות סליחות חדשות. הרי הסליחות האלה נתקנו ביום מן הימים. הם לא מסיני. ואז היו גדולים, דורות הראשונים, שהם עשו סליחות וצירפו אותם לסליחות, ועכשיו אנחנו אומרים אותם. וכעת אנחנו אחרי גלות כל כך ארוכה, כל דור נתמעט הביטחון ביכולת שלנו, ליכולת התורנית של גדולי התורה, וזה חלק מהתהליך של הגאולה הדרוש, שתלמידי החכמים הם ירגישו שיש להם את הכוח ואת העוצמה לראות את המציאות החדשה ולשנות חלק מהסליחות, וזה רק תוספות כמובן, אנחנו לא יכולים לשנות את התפילה, אבל או לפחות להוסיף דברים שממש תואמים את מה שאנחנו היום צריכים לבקש, שהם לא בדיוק הדברים שכתובים בסליחות. אבל וזה, על זה אנחנו אומרים סליחות, על זה שאנחנו עדיין אין לנו את הכוח הזה. נכון, גם בתשעה באב אותו דבר, אנחנו היינו צריכים להגיד כבר קינות אחרות, להגיד קינות, הבית חרב, עדיין חסר, בית המקדש העיקר חסר, זה כמו גוף בלי ראש, זה העיקר חסר לנו, עדיין קיבוץ הגלויות כמובן לא מושלם, עדיין אנחנו לא ברשות עצמנו, צהוריה, אנחנו נדבר עכשיו על הגזרות על הבתים שיש כאן, כן, אנחנו עדיין לא במצב השלם של הגאולה, כמובן. אבל בכל זאת, כמה צעדים מאוד חשובים אנחנו כבר צעדנו, ברוך השם. אנחנו עכשיו נמצאים בארץ ישראל. חלק גדול, זה המרכז של עם ישראל הוא בארץ ישראל. זה לא היה כל תקופת הגלות. מרכז התורה בארץ ישראל. תלמידים שרוצים ללמוד תורה היום ולעלות במדרגות התורה מחוץ לארץ, באים לארץ ישראל, ציבור החרדי אני מדבר, הציבור מחוץ לארץ, ישיבה גבוהה ציונית אין, כי זה לא עובד. ברגע שהוא ציוני עולה לארץ, אז אי אפשר להקים ישיבה גבוהה ציונית בחוץ לארץ. אבל ישיבות חרדיות וכוללים יש המון בחוץ לארץ, ממש מרכזים גדולים, ויש מין סדר כזה שתלמידי הישיבות באים ללמוד בארץ ישראל לפחות כמה שנים. חלק מהם גם נשארים אחר כך, באים למיר, באים לבריסק, ולכל מיני ישיבות בירושלים ובמקומות אחרים בארץ. וזה המרכז, הם יודעים, מי שרוצה לעלות במעלות התורה, צריך לעבור כמה שנים כאן בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל היא היום מרכז התורה, לא רק המרכז הלאומי של עם ישראל, שברוך השם חזר לארץ ישראל ויש לנו מדינה, אפילו מבחינה רוחנית תורנית ארץ ישראל היא מרכז התורה, וגדולי התורה של הם אלה שנמצאים בארץ ישראל, הם גדולי התורה של כל הציבור התורני בכל מקום בעולם. אז אני ממש מסכים עם זה, אבל אנחנו לא זזים בלי שאנחנו מקבלים באמת את הכוח, בלי שיחד עם כל הציבור כולו, לא אנחנו יכולים לפרוש מהציבור ולהגיד, הסליחות האלה לא מתאימות לנו, ואנחנו כבר מתחילים עם סליחות אחרות, זה לא נכון לעשות את זה. כשנגיע למצב כזה שבעזרת השם, זה גם יגיע. אם השאלה הראשונה תתממש, אז בכלל הבעיה תיפטר מהר. אבל אין ספק שאנחנו מתקדמים בכיוון הזה, כי כי מתרבים גדולי התורה, וכשאני זה נמצא אצלו, זה לא פה, כשהוא נתן לי איזו כתבה, שאני אראה כמה תורה, כמה אנשים לומדים, כמה בני ישיבות יש בארץ ישראל, עשו איזו כתבה באיזה עיתון או משהו חרדי, יש 130 אלף נדמה לי תלמידי ישיבות היום. מה?
134.
אתה נתת לי, אתה נתת פה. נו, אז אתה יכול להגיד. וזה לא רק תלמידים. גודלים תלמידי חכמים גדולים. גם כאן, כן? הולכים וגודלים תלמידי חכמים וקם דור של גדולי תורה, בעזרת השם. התנאים מאפשרים את זה, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, והתורה הולכת ומתרחבת והולכת ומתעלה. ויש מזה תוצאות גם הנוגעים לשינויים הדרושים, לאור ההתקדמות שלנו ומציאותנו בארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בתהליכי הגאולה. אני אתעזר בסבלנות. לפי הסטטיסטיקה, אז עוד 20 שנה נדמה לי, יהיה רוב דתי במדינת ישראל. דתיים וחרדים, הם יהיו הרוב. לפי נדמה לי שהיום, מבחינת החינוך היהודי בארץ ישראל, אז בכיתות א', ב', ג', אז כבר יש רוב תלמידים דתיים. בבתי ספר דתיים, כשאני אומר דתיים, אני מתכוון חרדים ודתיים. החרדים באחוז יותר גדול, הם כ-30%, והבתי ספר הדתיים הציוניים הם כ-20%. אז הבעיה תיפטר בזה, כן. טוב, מהשאלות הכלליות, החשובות והגדולות, אנחנו עוברים לשאלות יותר מקומיות, יותר נוגעות לתלמידי הישיבה. הלימוד בישיבה. שאלה ראשונה, מה המטרה של לימוד העיון? האם לא חשוב יותר לימוד הלכה? המטרה של לימוד העיון היא מטרה גדולה וחשובה, ורב אברום היה אומר, אם כולם, כל הישיבות ככה נוהגות, סימן שזה נכון, לא צריכים להסביר. אפשר לסמוך על הנהגת התורה בישראל, שאם כך מחנכים את התלמידים בכל הישיבות, סימן שזאת הדרך הנכונה. אבל אני רוצה גם להסביר לא רק סימן, אלא קצת להסביר את הטעם של הדבר. אין כל ספק שרב אברום היה מספר, אולי זה יעזור לנו להבין, שבבית הדין ישבו לפעמים דיינים בקיאים ודיינים מעיינים. אז כשישבו בדין, הוא כנראה סיפר גם על מה שהתרחש איתו, אבל הוא לא אמר, אני ישבתי עם פלוני אלמוני, כן? אז יושבים שלושה. אז הוא אומר ככה, כשהייתה מופיעה איזו שאלה בפני בית הדין, הבקיאים, מי שהיה בקיא, הוא מיד אמר, הנה, זה הלכה מפורשת כאן. הייתה ידם על העליונה בשלב הראשון. ואז היו מתחילים לדיין, האם זה באמת דומה להלכה הנזכרת בשולחן ערוך, או בסוגיה מסוימת, או לא דומה, ואז הייתה ידם של המעיינים על העליונה, ולפעמים התברר ש... זה אמנם דומה, אבל לא בדיוק, ותמיד בסוף ידם של המעיינים היא הייתה המכרעת. כי אפשר ללמוד דברים באופן שטחי, ומה התפקיד של העיון? זה אם אין דעת, הבדלה מניין. אנחנו אומרים הבדלה בכונן הדעת, כן? כי כדי לדעת להבדיל בין דבר לדבר ולראות אם הדברים דומים או שונים, זה כשאדם יודע להתעמק יותר ולא להסתכל רק באופן הראשוני שזה נראה, אלא לדעת להתבונן. והלימוד העיוני הוא מחנך את האדם להיות לא שטחי, להיות מעמיק. יש סיפור כזה, פעם סיפרתי מהראש ישיבה בכרם ביבנה, הראש ישיבה הראשון, הרב גולדוויך, הוא סיפר שהבת של הרב מבריסק הגישה לו כוס תה. שאלה אותו עם סוכר, הוא אמר כן. כמה סוכר? התחיל לאיים. אם זה יהיה חם מאוד, אז המתיקות פחות מורגשת, אז אולי צריך קצת יותר. אם זה יהיה פחות חם, עשה דיון כדי להגיד, לא להיות שטחי בשום דבר. כמובן שאפשר לוותר על הסוכר, גם כן, לא צריך כל כך להתעסק בזה, אבל זה הייתה מין הדרכה כזאת. כל דבר צריך להתבונן. אז כבר יש חקירות, כבר מה עושה את המתיקות עם הגלגול של הכפית או הסוכר. אז למה שמים סוכר? וכדי לדעת כמה לגלגל. אז זה כבר עיון פלפול של סרק, כן? עיון של הבל. אבל כמו שאמרתי, לימוד העיוני הוא גורם שאדם מתרגל להעמיק. אפשר לקרוא סוגיה, להבין אותה בהבנה ראשונה, ואחר כך להתעמק ולראות, רגע, זה לא כל כך, לא הובן כל כך בדיוק, וזה צריך מאוד מאוד לראות את מה אפשר כן ללמוד מזה, מה לא אפשר ללמוד מזה. לומדים תוספות, שיש בו שני תירוצים. יש מקום להתבונן. למה בתירוץ השני? האם יש הבדל? האם יש נפקא מינה לדינה? אפשר לדעת מה כתוב, אפשר להגיד, ואפשר להתבונן, למה? מה מביא את את הדעה הזאת? למה תוספות אמר תירוץ אחר? למה לא מספיק תירוץ אחד? רש"י חולק על תוספות וכדומה. לימוד העיוני הוא מתאים לכולם, שלא יחשוב מישהו שהוא לא מתאים ללימוד העיון. אמנם יש הרבה דרכים בלימוד העיון. תלמידי הישיבה נוכחים בזה, עוברים מרם לרם ורואים שיש כל רם, יש לו דרך עיונית אחרת, ולאט לאט מעשירים את דרכי ההתבוננות על ידי שרואים דרכי עיון שונות, ואחר כך אדם סולל לעצמו את הדרך העיונית שלו, איך הוא טוב לו ללמוד את הסוגיה ואיזה דרכים לעיין, והוא משתמש בכל מה שהוא נעזר ושמע מדרכי החשיבה השונות. יש אחרונים, שונים. על כן, לימוד העיון הוא לימוד ממש הבסיסי כדי להעמיד אדם על הסתכלות עמוקה בכל דבר שהוא לומד, בכל דבר שהוא מברר, וזה משפיע אחר כך על כל החיים. אז על כן, השנים הראשונות הן באמת מוקדשות לעיון באופן מיוחד. בוודאי שיש הבדלים בין אנשים, ויש אנשים שיותר מתאים להם האופי העיוני המופשט, ויש אנשים שיותר נוטים להבנות, לסדרנות יותר, ואנחנו רואים את זה בספרי הגדולים, כן? יש כאלה שעסקו בסדרנות יותר, ויש כאלה שעסקו בעיון. אז באופן טבעי יכול להיות שיש הבדלים בין אנשים, אבל כולם צריכים להשתדל, להגיע לאיזה בסיס מסוים של התרגלות של לימוד עיוני. מה? וגם נכון, גם מכשיר ללימוד הלכה, בוודאי. כל אדם שרוצה לפסוק על הלכה, אין כמעט דבר שכתוב, שאין מציאות שהיא ממש דומה למה שיש בהלכה. הלכה היא לא יכולה לעסוק בכל הפרטים של המציאות שיש בעולם. אומר המהר"ל למה התורה שבעל פה לא ניתן לכותבה? כי אי אפשר לכתוב אותה. כי אין לה גבולות בכלל. כי כל הזמן, ואתם רואים שהתורה מתרחבת. היום יש כבר ספרים על מלאכה אחת בשבת, על בורר. יותר מספר אחד כבר יש. ויש גם על מלאכות אחרות. ואחד כתב ספר על בל תשחית. במקורות זה קצר מאוד. ועכשיו יש כבר ספר. עכשיו אחר כך יש ספרים שחולקים על הספר הזה, כן? כי הוא היה מדי רחב, ולא דיבר על כל פרטי הדברים של בל תשחית, בל תשחית תיצה וכו'. תודה רבה. אז על כן, אי אפשר להסתפק בהסתכלות שטחית ולימוד הלכה. חייבים לדעת שלומדים, כל דבר שלומדים צריכים להבין אותו היטב ולראות אם באמת מה שכתוב כאן זה עונה על מה שאני עכשיו מחפש. באמת לא צריכים לעזוב את הישיבה לפני שיודעים את כל התורה. אבל זה לא פספוס. תראו, חלק על איזה הלכה אנחנו מדברים, בואו נדבר, בואו נראה. הלכות שבת לומדים מהחיים יותר מאשר מהשולחן ערוך. כשנמצאים בישיבה, אז לומדים הלכות שבת מזה שנמצאים במטבח, בישיבה. זה אסור וזה מותר וזה יותר חזק מאשר שאתה לומד את זה בספר. אני לא אומר שלא ללמוד כמובן הלכה, אבל רוב ההלכות שנלמדות, ועכשיו הלכות ארבע מינים, אז לומדים את זה מהמציאות. כשאנחנו הולכים לבדוק ארבע מינים, שואלים רב, שומעים פה, שומעים דעה כזאת, ואז לומדים, ורוב הדברים שאדם לומד הוא מתוך הדברים שבעל פה, מתוך המסורת, מתוך שאדם רואה את אביו, את רבו, ומזה לא יודע את רוב ההלכות. זה לא שאדם עוזב את הישיבה ולא יודע מה לעשות. אולי יש פרטי, לא יודע את כל הדברים, אבל הוא בדירובה של ההתנהגות שלו, הוא יודע מה לעשות. אז כמובן שתמיד צריכים ללמוד כמה שאפשר יותר. בוודאי שצריך גם, יש מקום לקבוע במשך השנים גם איזה קביעות של לימוד הלכה מהשולחן ערוך. אבל כמו שאמרתי, מי שלומד בישיבה כמה שנים ולא למד הלכה, הוא יודע הרבה הלכה. מתקרבים לפסח, אז מהחיים. לומדים הלכות פסח, הלכות חמץ, הלכות חגים, הדברים הנוגעים ליום טוב וכדומה. מה?
עכשיו ישאלו את השאלה בהלכה. מה הוא יענה? הוא יענה מחלוקת רבשי ורבינה.
מי?
שאלו את הישיבה שיובל.
מה ישאלו אותו?
שאלה, נניח, חמץ שנמצא 50 מטר מתחת לאדמה, בתוך הרשות שלך, אוקיי? בתוך מה? בתוך הרשות שלך.
50 מטר מתחת לאדמה. כן. זאת אומרת, איך זה קרה שהוא הגיע 50 מטר מתחת לאדמה? מה? אכבר לקח את זה 50 מטר מתחת לאדמה. אני אשאל אותו קודם את כל השאלות שאני שואל, ובסוף יתברר שהשאלה נפלה. בגלל שהמעיין רוצה לברר את השאלה קודם, מה בדיוק השאלה, איך קרה, מה קרה, למה, וכשאתה מברר את כל השאלה, בעצם לפעמים היא מסתלקת. או שאתה יודע על זה תשובה. טוב, אז אתה שואל, בחור ישיבה צריך להיות פוסק אחרי שנה? אחרי כמה שנים, אז ברוך השם, רובם, חלק גדול מהתלמידים אחרי מספר שנים, הם גם עוסקים בהלכה. ודאי שבסך הכל צריכים להגיע להלכה. אין ספק, מה?
להגיע להלכה כן, אבל לעבור גם לכולל הלכה בצורה מסודרת, או שנמשיך ללמוד דיון גם בשיעור י', י' ג', כאילו, וללמוד הלכה דרך אגב, או שצריך לשבת באמת אחרי כמה שנים להחליט.
התשובה לשאלה הזאת היא לא שווה לכולם. כל אחד ואחד צריך, אחרי מספר שנים בישיבה, צריך לשקול מה יותר מתאים לו. יש אנשים שיותר מתאים ללמוד הלכה, יש אנשים שהעיון הוא, כוח העיון שלהם הוא גדול מאוד, ויכול להיות שהדגש צריך להיות על העיון. אף אחד לא יכול להיות שרק ילמד עיון ולא ילמד הלכה, אין דבר כזה. במשך השנים, כן. אבל מה לעשות עיקר ומה לעשות פחות עיקרי, זה משתנה בין האנשים. אי אפשר להגיד כלל אחד לכולם. השאלה הבאה, מטרת הישיבה היא רק להצמיח תלמידי חכמים, פוסקי הוראה, רבנים מלאים בהלכה ובמחשבה, או שמא יש לה מטרות ותפקידים נוספים? איזה תפקידים? מי שאל? זה עוד שאלה כנראה, זה לא מהשאלה הזאת. כשהרב זצ"ל רצה להקים את הישיבה, אז הוא עשה פרוגרמה, תוכנית של הישיבה. תוכנית הישיבה של הרב הייתה שלמדו בישיבה 6 שנים, נדמה לי מ-16 עד 22. זה מתאים למה שהגמרא אומרת במסכת קידושין, שזה זמן החינוך. יש דעה שעד 24. ואז השאיפה הייתה צריך שיבואו בכלל לישיבה בגיל 16, מישהו שיודע סדר גמרא או שניים, כן? ואז הוא מתפתח למדרגה יותר גבוהה, אחרי שהוא למד כבר הרבה לפני כן, והתמלא בתורה. ויהיה בן תורה, ואחר כך יישארו רק חלק מהתלמידים שילמדו נושאים מיוחדים שבהם צריכים להתמחות, כמו הלכות התלויות בארץ, הלכות אולי בית המקדש שצריכים להתכונן אליהם, הלכות אחרות, כן, הלכות שונות, הלכות למעשה. אבל מספר שנות התלמיד שלומד בישיבה בשנים הבסיסיות שלו, הוא צריך להתמלא בתורה, כי כל אדם מישראל הוא צריך לעסוק בתורה, ללמוד תורה, ולהיות בן תורה, להיות אדם שבונה אחר כך חיים תורניים, חיים על פי התורה, וממשיך כמובן בלימוד התורה. ואחרי מספר השנים היסודיות, אז יש בישיבה גם תוכנית לכולל דיינות, כולל הלכה, ויש ישיבות אחרות שאולי גם יש תחומים אחרים שמתעסקים בזה, בהלכות התלויות בארץ. על כל פנים, והשאר הם ילכו לעסוק, אלה שיעסקו בנושאים אחרים, הם כבני תורה ילכו להיות אנשי מדע, אנשי תעשייה, אנשי מלאכה, כל אחד בתחום שהוא אחר כך יבחור לו, יישאר לעולם בן תורה, ובעזרת השם אצלו התורה תהיה קבע ומלאכתו הרעי, לא במובן השעות דווקא, אבל במובן הנפשי, שהעולם הרוחני שלו זה אצלו העיקר, ולא העולם הכלכלי, הגשמי, הממוני, וכך צריכים בעצם להתפתח כל בני ישראל, להיות בני תורה. כן. לימודי חול בישיבה? לא, בישיבה אנחנו לומדים לימודי קודש, אחרי כמה שנים. מה? לפני הכניסה לישיבה, אז התוכנית של בני צבי, זה התוכנית שאני חושב שהיא תוכנית טובה מאוד, שוב פעם, למי שמתאים לזה. כלומר, אני חשבתי, כשחשבנו על המחשבה הזאת להקים את ישיבת בני צבי, אז על פי מה שהניסיון שהכרנו את הישיבות האחרות שהיו כבר קיימות, חשבתי בליבי להקים שהישיבה הזאת צריכה להיות ישיבה שבעצם היא בנויה לתלמידים שרוצים להיות תלמידי חכמים, בני תורה, אבל ייתכן שבמשך השנים הם יבחרו, יחליטו שזה בתור לעשות תפקיד כזה, זה לא כל כך מתאים, לא כולם מתאימים להיות מחנכים, לא כולם מתאימים להיות רבנים, אז שיהיה להם את האופציה גם ללכת לדברים אחרים, ולא להיות מתוסכלים שרק סגרו אותם בעולם התורה, והם עכשיו לא, עד שהם יעשו דבר אחר, זה כל כך מסובך להם, שידעו שיש להם גם אפשרות. ונוסף לזה, גם כל בן תורה צריך לדעת קצת מהדברים, הלימודים הכלליים הבסיסיים, וזה מאוד מאוד חשוב שבני תורה יהיו כאלה ולא יהיו מנותקים מחוכמת העולם, הדברים המינימליים החשובים. אני לא אומר שהצלחנו לעשות את הצורה האידיאלית, כי משועבדים למשרד החינוך מבחינת אז אולי הבחירה הייתה אחרת, ואולי במשך הזמן גם משרד החינוך הולך לשנות קצת את הצורה שלו, אז יכול להיות שכן זה יגיע לשנה שהכי טוב. אבל כל פנים, אבל לא כולם באים ממשפחות שהילדים שלהם בגיל 13-14 הם מחונכים לכיוון התורני הזה. אז יש מקום לעוד ישיבות, כל אחד לכיוונים שונים. עם ישראל הוא עם גדול, ולא כולם מתאימים לישיבות גבוהות, ויש מקום בהחלט לישיבות הסדר, אבל ישיבה גבוהה היא הטופ. מי שרוצה להיות בן תורה ותלמיד חכם, הוא צריך להקדיש את השנים הראשונות הללו במלואם לתורה, והפער והרוחני והנפשי של מי שלומד כמה שנים רצופות בישיבה לעומת מי שקוטע אותם הוא ממש בולט. לא, בשביל זה אמרתי שצריך להיות מעיינים ולא ככה לתפוס את הדברים בשטחיות. אני לא דיברתי על כל העתיד בכלל, אני דיברתי על שנות הישיבה. אני עם ישראל הוא צריך להכיל בתוכו את הכל, אבל לא כל אחד צריך להיות הכל. יש מקום בהחלט שיש בני תורה שהם כולם שקועים בעולמה של תורה, יש כאלה בני תורה שהם צריכים להיות עם גם היכרות של העולם, של העולם המדעי, של שאר שאר המקצועות. הגר"א ידע את הכל ואמר שצריך לדעת את הכל בספר כל התורה, עד כמה שהוא מוסמך. אז הוא אומר שדרך הגר"א הייתה שכל אחד צריך לדעת את כל תלמיד חכם צריך לדעת את שבע החוכמות. וידוע בשם הגר"א שמי שלא למד, חסר לו מוכל אחד מחוכמות העולם, מי שיש לו, אז חסר לו 10 ידות בחוכמת התורה. כאילו זה בלי חוכמת העולם, גם את התורה אי אפשר להביא נכון. וזה בוודאי נכון, אם חסר דברים בסיסיים, של חוכמת העולם, החשבון, המתמטיקה. אני זוכר כשהייתי תלמיד צעיר, ופגשתי אנשים שלא למדו בבית ספר יסודי, הם למדו בתלמוד תורה, אז הם התקשו להסביר את התוספות שעושה קצת חשבונות בפרק, בלויח פה, בסוף הפרק, עושה חשבונות שם שסביב לאילנות, והם לא יכלו ללמוד את זה. זה לא היה את הרקע הבסיסי. ככל מה שאדם יש לו קצת יותר רקע כללי, אז הוא יותר חכם בחוכמות העולם, בחוכמת התורה. אני לא מדבר על זה שחכמים ידעו את הכל, איך אפשר לפסוק בהלכות טריפות, אם לא לדעת את המצב של מה מטריף ומה לא מטריף. מה? שווה? אני רוצה לתת ציונים. למה אתה צריך יותר להעריך? תאריך רופא כמו שצריך להעריך רופא, ותלמיד חכם כמו שצריך להעריך תלמיד חכם. למה צריך להשוות? מה יותר חשוב? הלב או המוח? העיניים או האוזניים? תגיד, מה יותר חשוב? מה? הלב יותר חשוב מהעיניים.
המוח והלב יותר חשובים
מהעיניים. מה? מה אתה אומר? טוב, אז יש בכל זאת, אתם אומרים שיש מקום להגיד, יש דברים שהנשמה תלויה בהם, ויש דברים שהנשמה לא תלויה בהם. אבל בין הדברים שהנשמה תלויה בהם, אז אי אפשר לתת ערכות, להחליט או לב או מוח, מה יותר חשוב, או עיניים או אוזניים. כל דבר יש לו החשיבות שלו, למה להשוות? למה צריכים להשוות? אתה שואל אם אתה רוצה להיות רופא או רב? אז תשאל, זה שאלה מוגדרת.
אדם שהלך ללמוד רפואה, האם הוא צריך לומר, זה הדרך שלו, או מסכן, הוא לא יכול ללמוד תורה,
לא, אמרתי, לכל אחד יש לו את המעלות שלו. חכמי יבנה אמרו, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר וחברי מלאכתו בשדה. ואם אין קמח אין תורה, אם אין רפואה אין תורה. אם אין תורה אין רפואה, צריך את זה וצריך את זה. אי אפשר לבטל שום דבר מכל הצרכים של העולם. ובוודאי שעם ישראל קיים מקים מדינה, הוא לא יכול להסתמש באחרים, לבנות על אחרים. הוא צריך שיהיה לו את כל בעלי המקצוע, את כל אנשי המדע. עד שהעולם מתאחד, ועם ישראל הוא יהיה תלמידי החכמים של העולם, אז יכול להיות שהוא יוכל להתמסר יותר לעבודת השם בקודש, כאשר אחרים יהיו עושים קים במלאכתם, במערכות שנצרכות. אבל אז פירושו של דבר שהעולם מתאחד, ושאר האומות הם מחוברים אלינו כאיברים שמחוברים אל הלב. מה?
מוכרח שלהיות רופא זה בדיעבד, בגלל שאין לנו גוי.
ואולי זה לכתחילה, כי ככה סדר. כי למה... מה זה בדיעבד? העולם הזה הוא בדיעבד. העולם הבא הוא עולם מושלם. מה? שאלה יפה. המינימום 4 שנים לעניות דעתי, אבל זה לא המקסימום. אבל 4 שנים הם נותנים בסיס מאוד חזק. האדם אחר כך יכול קצת לבחון את עצמו לאיזה כיוון הוא הולך, אבל זה המינימום, זה לא אפשר עוד 2 עוד 3, לכל מי שהולך לעשות דבר אחר גם כן. אבל כפי שאמרתי, אין לזה תשובות כלליות שמתאימות לכולם. כל אחד צריך לבחון את עצמו, וגם להתייעץ אם קשה לו להחליט בעצמו. זו שאלה הבאה, שחר בחור שואל, ישנם לכל בחור ישנם התלבטויות אישיות בדרכו בישיבה. מה הדרך האידיאלית? לפנות בכל שאלה אל הרב, או לחשוב ולהחליט לבד ולפתח אופי וחשיבה עצמית? שתי אפשרויות קיצוניות, או כל שאלה לשאול את הרב, או לחשוב לבד. והדרך האמצעית היא הכי טובה. צריך לפתח עצמאות, אבל צריך גם לדעת שעדיין אני תלמיד חדש, עדיין אין לי בסיס מספיק כדי להחליט את ההחלטות הנכונות בכל דבר ודבר. אז דברים קטנים, אז כן, איזה צבע גרביים לקנות, לא צריכים לשאול אותם. אף על פי שאפשר לעשות מזה שאלה רעיונית, כן? מה זה, יותר צנוע? לא סתם. אבל וגם בלימוד, אפשר, לא כל דבר צריך לשאול שאלה. יש דברים ש... אבל אני לא יכול להגיד בזה את הגבולות כל כך, אבל בסך הכל הדרך האמצעית היא הדרך היותר נכונה. ושוב, אבל זה שונה בין אנשים. מכאן מדלג, שעון הולך. לפעמים קורה שאחרי מאמץ רוחני גדול לאורך זמן, אני חייב להתפרק. כמובן הדבר נכון לאחר יום הכיפורים. מה לעשות כדי שהירידה תהיה בצורה בריאה ולא התרסקות מול המחשב בטלוויזיה? טלוויזיה בכלל אין. איך אפשר להתרסק שם? כבר דיברנו על זה. למי שיש טלוויזיה בבית, יש גם חלון, ואפשר שם להשליח אותה שם. בינתיים אין אפשרות להגביל בטלוויזיה כמו שבאינטרנט. אם אדם ער ויודע את הסכנות שיש לפעמים בהתפרקות, ביציאה מהישיבה, אז צריך מראש לתכנן באמת איך יהיה בין הזמנים. אני חושב שחשוב מאוד להיות ביחד. טיולים לעשות ביחד. בזמנים שקשה, שרוצים קצת להתעברר, ולא יכולים, ולא עוסקים בתורה, אז לא להיות לבד. להיות עם חברותות, להיות עם חברים, לטייל, בכל המועד, זה הזמן, עולים לרגל, הולכים לשיעורים. אם היה בכוחנו באמת, אז היה צריך, תפקידו של חול המועד, זה היה צריך להיות ימים של שעוסקים בתורה, נפגשים, עושים כנסים, עוסקים בנושאים שונים, סנושאים תורניים הקשורים בחגים וכדומה. וכל אחד צריך לדעת מראש איפה קשה לו ואיפה הוא... יש סכנה של איזה נפילה, ואיך מונים אותה מראש, שלא יבואו לידי זה. כשמגיעים, כשנמצאים כבר בתוך העניין, קשה להתגבר. אבל מראש צריך לתכנן איך אני שומר את עצמי. והדרך הכי טובה זה הפעילות, וכל מי שעוסק בין הזמן עם התפקיד של בחורי ישיבות, זה להאיר את האור שהם קיבלו בישיבה, בבית, בסביבה, תנועת נוער מי שהיה, או חברים, או בני המשפחה וכדומה, לדעת הוא נמצא בשליחות. ומי שעוסק בהשפעה לטובה, הוא לא מושפע. אז צריך לראות את התפקיד של בין הזמנים, לא סתם תפקיד רק למנוחה, אלא הזדמנות לתת לאחרים את מה שאני רכשתי בישיבה. כאן יש כאן כמה שאלות על בין הזמנים, איך לדרבן את עצמי ללמוד בין הזמנים, ובין הזמנים עכשיו אנחנו הולכים לקראת סוכות, יש המון מה ללמוד לקראת סוכות, וזה טוב מאוד ללמוד, לבוא לקיים את מצוות סוכה מתוך לימוד, זה יכול להיות משניות, זה יכול להיות גמרא, או סוגיות מסוימות על ענייני ארבעת המינים. אפשר לנצל את בין הזמנים לחזרות. מה היחס שצריך להיות בין עזרה בבית ללימוד תורה? צריך גם את זה וגם את זה. אני אומר, אתם באים הביתה, אתם פותחים את הדלת, אומרים שלום, באנו לעזור לקראת החג. אני אומר את זה ערב פסח, הרבה יש מה לעזור, אבל גם סוכות, יש כמה מצוות שצריכים בהם לסייע, וכל הכנות לסוכות צריך, וחשוב מאוד לעזור בבית. תדעו לכם שההורים מצפים לראות אתכם אחרים כשאתם חוזרים לבין הזמנים. הם חושבים שבישיבה מתעלים למדרגת מלאכים. וכשהם רואים שמישהו בא הביתה ככה והוא בא אחרי שהוא התאמץ מאוד מאוד מאוד, 40 יום למד בשקידה גדולה מאוד, אז הוא עכשיו רוצה לנוח. אז הוא יושן הרבה, הוא חולם קצת, הוא לא עוסק בלימוד, הוא צריך את ההתעוררות הזאת. וההורים לא מבינים. מה זה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהוא לא קם בזמן לתפילה? זה לא יכול בכלל להיות, הוא קם מאוחר, זה לא ייתכן. והם מאוד מתוסכלים מזה. אני צריך לפעמים להסביר להורים, לא, בחור לומד בישיבה מצוין, אל תדאגו, הם מתחילים לחשוב, אולי הבחור לא, אולי הוא לא באמת בישיבה. הנה, אנחנו רואים בחופש, הוא לא נראה בחור ישיבה כל כך. קצת כן, אבל לא כמו שמצופה. את תדעו לכם, יש ציפיות מאוד גדולות לא להחזב את ההורים, להשתדל בכל אופן להתאמץ ולשמור על הדמות של בן תורה, או להסביר את עצמכם. למדנו מאוד יפה, התאמצנו, אנחנו זקוקים עכשיו להרבה מנוחה. שידעו להסביר להם, שלא יחשבו, אחרת הם לא מבינים את זה. תגיד, בכלל זה טוב לספר להורים מה למדתם בישיבה, לא רק לבוא לדבר על דברים שטחיים, אלא ספרו מה שמעתם, מה למדתם, מה ראיתם. זה מאוד משמח את ההורים, הם משקיעים בזה בכם, הם קונים את הבגדים, אולי גם משלמים קצת לישיבה, הם מתאמצים על זה. אז אתם צריכים, וגם רוצים לראות שהבנים מתקדמים. אתם באים לישיבה, אתם צריכים לספר. עבר עלינו 40 יום, למדנו, עסקנו בזה, כל אחד יספר משהו למד, משהו... תראו, ההורים ייהנו מאוד מאוד, זה חשוב להם מאוד מאוד לשמוע את זה. ואם אין כוח, כמו שאמרתי, להסביר את עצמכם. ואם יש כוח, עוד יותר טוב. טוב, שאלה אישית, זה אני לא אתעסק בזה. איך זוכים ומגיעים לשמחה? זו שאלה מאוד חשובה. אנחנו עוסקים בזה הרבה הרבה בישיבה. צריך לעבוד את השם בשמחה. עכשיו בחגים בוודאי, עד אחת כמה וכמה, יש מצווה כפולה. אסור, אין אפשרות לא להיות בשמחה אפילו רגע אחד. כך אומר בעל ספר החרדים. למה? כי מצווה צריך לקיים בשמחה. וכיוון שאנחנו בארץ ישראל, וכל אחד שנמצא בארץ ישראל הוא מקיים מצווה, והוא צריך לעשות את זה בשמחה, אז חייב כל אחד בארץ ישראל להיות תמיד בשמחה. כך אומר בספר החרדים. אבל השמחה היא לא יכולה להיות מלאכותית, היא צריכה להיות אמיתית. אז מגיעים לשמחה כשרואים את האור, כשרואים את הטוב, כשרואים את טוב השם. כשאדם מסתכל באופן אופטימי על המציאות, שהוא מאמין שכל מה שקיים בעולם זה לטובה, ושגם הקשיים שהוא נפגש איתם, הם גם כן טובים לו, והם בונים אותו, ורימונו של עולם מאתגר אותו, ולראות את כל המציאות כולה, לראות פשוט באמונה, להעמיק את האמונה שריבונו של עולם הוא מנהל כל הזמן את עולמו, והוא טוב באופן הטוב ביותר, השלם ביותר, וכל מה שיש לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משגיח ורוצה את טובתו. ואדם מגיע לאמונה כזאת, אז הוא, תמיד, אז הוא יהיה בשמחה. זה, אז כל הזמן צריכים להתפתח בהסתכלות הזאת, הסתכלות האמונית, ואז זוכים יותר ויותר לשמחה, וזה ודאי שזה יסוד בעבודת השם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כלומר, המצווה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, שזה שתי מידות, דיברנו על זה בהתחלת אלול. הרב מדבר על זה במוסר אביך. טוב, פחות או יותר, אני התייחסנו לרוב השאלות שנמצאות כאן, ושוב אני רוצה לברך את כולכם בברכת חג שמח ומוצלח, ושכל אחד באמת יהיה שליח של ריבונו של עולם, של התורה, של הישיבה, ותייצגו היטב היטב. ואחד, דבר אחד אני רוצה להגיד, זה עניין הזהירות בדרכים. לנסוע, כל מי שנוהג, ובפרט הנהגים החדשים, וכאן כאן יש מסתם כמה וכמה נהגים חדשים, לפחות שנים ראשונות, כן, של נהיגה, כן, בוודאי מי שנהג חדש, למשל, מי שקיבל רישיון, ולא יצא לו לנסוע עם מלווה 3 חודשים, אז עכשיו הוא חושב, עברו 3 חודשים, הוא יכול לנסוע לבד, מה פתאום? אסור לעשות את זה. אם לא נזדמן לנסוע, כן, כי יש איזו מגבלה, 3 חודשים, פעם היה 0.5 שנה, להיות צעירים, לקבל הדרכה, אם מישהו למד ולא יצא לו לנסוע, כמו שאמרתי, ייסע תקופה ארוכה עם מלווה, כדי שידע, ולנסוע בזהירות, ולא לרדם בדרך. שמעתי שאחד נרדם. זה אסור שיהיה דבר כזה. אדם עייף לא נוהג. אין דבר כזה. אין שום סיבה שבעולם שאדם עייף ינהג. הוא לא מצא מישהו אחר, הוא לא זה. כל הסיבות, אין שום סיבה צודקת. אם חס וחלילה הוא עלול להירדם באמצע הנהיגה, חס ושלום. זה לא רק בעיה, גם בעיה שלו וגם בעיה של אחרים. שהוא יכול לגרום לאחרים נזק. מכל הצדדים, זה לא משנה. צריך לנסוע בזהירות, ולא רק בזהירות, אלא בלארג'יות. להיות נדיב. אתה מגיע למעבר חצייה, ואתה רואה שמישהו רוצה לעבור, תן לו. הוא יגיד, איזה יופי, בחור ישיבה, עוצר. יפה, יפה מאוד. וכן, מישהו רוצה לעקוף אותך, והוא לא צודק, לא בסדר שהוא רוצה לעקוף אותך. תן לו לעקוף. הוא עצבני, הוא רוצה לנסוע מהר, אני יודע. תן לו. תהיה נדיב. לא מפסידים מזה שום דבר. אנשים חוסכים על זמנים, לא בנסיעה, לא בנהיגה. בנהיגה לא לחסוך על זמנים. בסופו של דבר, גם אלה שמערים, כולם נפגשים בסוף ברמזור. בדרך כלל, גם אם נסעת מהר, 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 ואם הרווחת 5 דקות בסוף, מה באמת, האדם מנצל את הזמן שלו כל כך, שבדיוק 5 דקות האלה היה חסר לו בניצול. אני כבר אמרתי שיש כאלה שממהרים מאוד לפעמים ללוויה, שמישהו נהרג בתאונת דרכים, אז הם ממהרים, עם חוסר זהירות, להלוויה, שבמקום ללמוד מזה מוסר שצריך לנסוע בזהירות, אז הם עוד דברים אבסורדים כאלה. צריך, אני רוצה שואף כזה, שואף, ובדרך כלל אני חושב הגענו לזה, שבני הישיבה שלנו הם ידועים כנהגים זהירים, מפורסמים בעולם, תלמידי בית אל הם נהגים זהירים. זה, אתה נכנס לאוטו, אתה עכשיו הולך לקיים מצוות ונשמרתם. כל הזמן שאתה נוסע, אתה נוסע בזהירות, קיימת מצוות ונשמרתם. נסעת לא בזהירות, ולא קרה שום דבר, אבל לא נסעת בזהירות, ביטלת מצווה. אם האדם עקף בחוסר זהירות, ובסוף הוא הצליח בכל זאת שלא הייתה תאונה, הוא הפסיד המון זכויות. הוא חושב שהוא יצא בשלום מהעסק. הוא לא יצא בשלום. הוא לקחו ממנו זכויות, כי היה צריך להיות תאונה, אבל הצילו אותו, אבל הוא ישלם הרבה על זה. אסור לנסוע בחוסר זהירות. צריכים לנסוע בזהירות כל הזמן. ומצווה מאוד מאוד גדולה, מצווה מרכזית, ונשמרתם לנפשותיכם. באמת, אם אתה חושב שזה סכנה, תרד משם, תרד מאוד, תבקש ממנו לרד, אם זה אפשרי. מה? אם הוא ישמע, שלא ייכנס לעצבנות יתר בנסיעה. אבל בדרך כלל הנהג לא אוהב שאת הטרמפיסטים מדריכים אותו איך לנסוע. הוא עשה טובה, ואתה כאן מתחיל להעיר לו להראות. ואתה בחוכמה, אם אתה יכול לבקש ממנו, אולי אתה יכול להוריד את זה. זה יכול להיות, בצורה כזאת. מה? איפה? איפה המקום סכנה? ברמלה? איפה? מה? אם ידוע שהמקום למנה מסוכן, אז צריכים להימנע במצורה. אבל כל המקומות לא ממש סכנה, זה חששות. יש אנשים חושבים, פעם הראשונה באו לבית אל, כל הדרך הלב שלהם פרפר אם הם יגיעו בשלום לבית אל. ואחר כך הם מספרים, הגענו, ברוך השם, כל הדרך עבר בשלום. מי שיתרגל פה לבית אל, אבל כשהוא נוסע להר ברכה, אז הוא במתח. אנשי הר ברכה שנוסעים לחברון, הם במתח. כשהם נוסעים להר ברכה, הם במקום בסדר, הכל בסדר. כל אחד, איפה שהוא לא רגיל, הוא חושב שזה סכנה. ברוך השם, לא גדרי סכנה אין בכל המקומות. חוץ מאשר, איפה שבאמת יש ממש ידוע כמקום מסוכן, אז לא לנסוע. טוב, חג שמח ולהתראות בשמחת תורה.